שלום וברכה, אנחנו שוב מתכוננים לקראת פרשת השבוע, הפעם פרשת אמור. הפרשה מחולקת לשני חלקים מרכזיים. בחלק הראשון אנחנו נפגשים עם מצוות שנאמרות לעולם הכהונה, לכהנים שבעם ישראל. אנחנו לא מכירים היום כהנים ברמה מאוד מעשית, כלומר יש ברכת כהנים בבית הכנסת, אנחנו יודעים שהכהן עולה לתורה בהתחלה, אבל יש פחות דומיננטיות של עולם הכהונה היום. בתקופה ההיא הוא בעצם, כשאנחנו מדברים על כהונה, על זה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אנשי רוח. אנשי רוח, אנשים שתפקידם בעצם להיות כביכול באי כוח של עם ישראל מול ריבונו של עולם, שליחים שלנו, הגמרא מתלבטת אם הם שליחים שלנו או שליחים שלו, של ריבונו של עולם עצמו, מכל מקום, הם אלה שנמצאים באמצע, הם הפן הרוחני של עם ישראל. הם החלק הראשון שבו עוסק את הפרשה שלנו, החלק השני עוסק במועדים, ואנחנו נתמקד הפעם בחלק הראשון. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו. כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לה יטמע. אנחנו פוגשים פה אמירה שמחייבת התבוננות. כהן, אנחנו מצפים מרגע זה, כהן, איש רוח, אנשי הרוח, אנחנו מצפים מהם להיות האנשים היותר מוסריים, ערכיים, אכפתיים, דואגים לאדם אחר בעת צרה, ואנחנו מוצאים פה שהכהנים לא יעזרו בכל מה שקשור בנושא של לוויה, דאגה למת, אספד בבית הקברות. בעצם הם מחוץ לתחום, כמאמר המפורסם, מה לכהן בבית הקברות? כהן לא נכנס לבית הקברות, והוא מתבקש לשאול. הוא לא נכנס לבית הקברות, כמובן, יש פה הסתייגות שקראנו אותה הרגע, הוא נכנס לבית הקברות רק בשביל שערו הקרוב אליו. כלומר, קרבה מדרגה ראשונה, אחותו שעדיין לא התחתנה, אחיו, אמו, אביו, ילדיו, בזה זה נגמר. אין מעבר לזה, והשאלה היא כמובן למה? למה שלא נפגוש את איש הרוח בלוויה של סתם אדם מישראל, דווקא בגלל שהוא איש רוח ומייצג את כולנו, יבוא, ילווה, יעשה לו את החסד הזה שאנחנו קוראים חסד של אמת, חסד שעושים עם המתים, שאין לו תמורה אחר כך. למה שלא נפגוש אותו שם? כמעט מתבקש לראות אותו שם. אנחנו גם היום הרי כמעט לא מדמיינים לוויה בלי איזה איש רוח, או לפחות איש עם זקן. שיעמוד שם ויאמר את פרקי התהילים, ויאמר איזה הספד ראוי לשמו, אם אין מישהו מהקרובים של הנפטר שיספיד. מדוע הכהן לא שם? מדוע הוא נמצא רק בשביל לדאוג כביכול לאינטרס הצער, לקרבת המשפחה מדרגה ראשונה? ואני אחמיר את השאלה, לאור המשך הפרשה אנחנו יודעים שהכהן הגדול אפילו את זה הוא לא עושה. הכהן הגדול לא נטמע, גם לשארו הקרוב אליו, הוא לא נטמע לאביו, הוא לא נטמע לאמו. דמיינו לעצמכם, לוויה של אמו של הכהן הגדול, אני לא אומר אביו של הכהן הגדול, כי מן הסתם הוא בעצמו עדיין כהן גדול באותם רגעים, אבל אמו של הכהן הגדול נפטרת, והכהן הגדול לא הולך ליד ארונה, הוא לא מלווה אותה, הוא לא שותף בקבורתה, הוא נמצא מחוץ לבית הקברות, הוא מתבונן. קשה מאוד להבנה, קשה מאוד לעיכול הדבר הזה. מה המשמעות של זה? אני רוצה לדבר בכמה רמות על הדבר הזה. קודם כל הרמה באמת ראשונה, והיא מופיעה בכתבי הרב קוק, בפנקסי ראיה, ובעיניה, ובמקומות רבים אחרים, הלוך וחזוב שתי וערב, כל פעם בסגנון אחר. מה הרב קוק בעצם כך? דווקא בגלל שהכהנים הם אנשי הרוח, אנחנו לא רוצים להפגיש אותם בצורה מופרזת עם המוות. אנחנו לא רוצים שהם יפגשו את האדם הנפטר, שיראו כיליון מול העיניים, שיראו גופה. אנחנו לא רוצים את הדבר הזה. באין ברירה. נפטר מדרגה ראשונה, בסדר. הכהן הגדול, שהוא איש הרוח מספר אחת בעם ישראל, הוא אפילו, אין חריגות. אין אופציה בכלל שהוא ילך ויתאמה, זה בלתי אפשרי. זה לא יכול לעבוד. והשאלה היא כמובן למה. מסתבר שזה לא יכול לעבוד, מפני שהשאלה היא איזה רוח אנחנו מחפשים בעם ישראל. האם אנחנו מחפשים רוח שפועלת כאן מתוך פחדים, חרדות, מתח? אנחנו הרבה פעמים פוגשים אנשי רוח שמדברים הרבה על המוות. המוות כשוט, המוות כאיום, המוות כעונש אפשרי, המוות כאיזה משהו שצריך להתכונן אליו, שאם לא אחרי המוות מי יודע מה יקרה לאדם. ודווקא המפגש עם המוות מבחינתנו אצל איש הרוח הוא מפגש מאוד חריג, שוב אצל הכהן הגדול הוא בכלל בלתי אפשרי, דווקא מפני שאנחנו רוצים אנשי רוח שיחנכו לחיים, לתורת חיים, לאהבת החיים, לא לבעלה מהמוות, למפגש עם החיים מתוך אהבה, מתוך חיוב, מתוך מה שיש כאן, ולא מתוך מה שעלול להתרחש למי שחוטא וכו' וכו'. זה לא המימד המרכזי. בעולם האהבה והעירה, האהבה דומיננטית הרבה יותר. זהו גם כל עולמו של הכהן הגדול. הכהן הגדול פוגש אנשים במקומות שבורים, הוא פוגש את המצורע, מדבר על לשון הרע, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, והוא צריך לגאול אותו מהמקום השבור שלו, הוא פוגש אנשים טמאים והוא צריך לתאר אותם, הוא פוגש אנשים חוטאים, צריך להרים אותם, ואנחנו לא רוצים שהמפגש הזה יהיה מפגש של איומים, הפחדות, שיחות מוסר מאיימות, אנחנו רוצים שיהיה פה אדם שמאמין בטוב, מאמין בחיים, מאמין במה שיש פה. כנראה שזה עוד יותר מלהאמין, יש פה עוד מימד. והוא ש... גם אם אנחנו יודעים היטב שהמוות איננו כיליון, ואחרי שהאדם נפטר הוא לא באמת נגמר, הגוף נגמר לפחות לפרק זמן, מי יודע כמה זמן עד תחיית המתים, הנשמה איננה נגמרת, היא עולה למעלה, יש לה חיי נצח, גם אם אנחנו יודעים את כל זה בשכל, בדעת, בהיגיון הצרוף, מפגש עם המוות, כיוון שהוא מפגש חושי, חזק, שנתפס מאוד בעיניים, בלב, בכל מה שמרגיש אצלנו, קשה לנו לחיות עם ההכרות הללו למול הדבר הזה. זאת אומרת, יש תחושה של כיליון, של סוף, של אבדון. והתחושה הזאת, אם איש הרוח יפגוש אותה, הוא עלול להקל ראש בחיים. כשאדם חי מתוך מחשבה של, טוב, ממילא אנחנו זמניים כאן, ממילא הכל עוד מעט נגמר. תחושה שהגוף הוא שום דבר, כי הנה הוא ראה אותו כבר בחיליונו. תחושה שהכל פה בעצם סתמי קצת. איש רוח כזה אנחנו לא רוצים. ואיש רוח כזה, כשהוא יראה את האדם הנפטר, למרות כל ידיעותיו זה ייגע בו. זה יעשה לו משהו, ולכן אנחנו מעדיפים להסתיר. אחורה אישה לשואל הרי, מה אתה מסתיר? וכי אם הוא לא יראה את האיש המת, אז האיש המת לא ימות? אז הוא לא ידע שיש מוות בעולם? יספרו לו שהוא נסע לטיול בדרום אמריקה? זה לא רלוונטי. אנחנו לא מדברים על הסתרת האמת מהשכל. הוא ידע שהאיש מת. אבל משהו בחושים שלנו עלול להתבלבל, להפריז את זה. יש גמרא שאומרת ברוח דומה. כתוב, הגמרא מדריכה במסכת ברכות את האדם... לא להסתכל על הנשים בשעה שחוזרות מן המת. חבורת נשים יוצאת מלוויה, כאובה, מרה, לא פשוטה. אל תהיה שם. אל תהיה שם לא בגלל גני צניעות רגילים של איש ואישה, אל תהיה שם באופן מיוחד בסיטואציה הזאת, אל תקשיב לשיחה, אל תסתכל. למה אומרת הגמרא? מפני שהשטן מרקד ביניהם. מה זה? השטן, אני מזכיר, הוא מלאך המוות. למה הוא מרקד דווקא ביניהם, בין אנשים? מה בעצם כתוב פה? מסביר הרב קוק בעיניה בברכות, אומר שבעצם אנשים הם כאן ביטוי כמובן לעולם שהוא חווה יותר את החיים. הוא חי הרבה פעמים במקום יותר רגשי. לא שאנשים חכמות פחות או חכמות יותר, מסתבר שהן חכמות בשווה, אלא כוח מאוד דומיננטי שמוביל את חוויית החיים שלהם, כוח הרגש. חווה, האישה הראשונה נקראת חווה, חוויה. יש לה תעצומות של לחוות את העולם. ואחרי שרואים מוות, קבורה, אותו אדם שדיברת איתו אך לפני כמה רגעים, הוא היה מלא כוחות חיים ושמחה, ופתאום לא זז, לא נע, לא מדבר, לא חי, לא נמצא כאן. גוף חסר חיות, נכנס לאדמה, מכוסה, הראייה הזאת היא חריפה מאוד, היא קשה. היא מייאשת, היא עלולה לייאש. ובאופן מיוחד היא מייאשת את הנשים, כלומר, את מי שחווה את העולם במימד הרגשי, חווייתי, הסוער שלו, רגע אחרי חוויה כזאת, השיחה היא שיחת מוות. השיחה היא שיחת חידלון, היא שיחת ייאוש. היא יכולה ללכת גם למקומות של בדיחות שחורות, אבל זה אותו דבר בעצם. היא שיחה שמוכזבת קצת ממה שיש פה. קשה לה להתעלות למקומות של מחשבות, של נצח, של עתיד, של תקווה. רואות את הקיום, איך הוא כל כך הראי, שבור. ולכן השטן מרקד ביניהם. לפני שהשטן הוא מלאך המוות, זה מה שהוא מחפש. הוא רוצה את הייאוש, הוא רוצה את השבירה, הוא רוצה להעביר מסר שהוא מאוד דומיננטי פה בעולם שלנו, שהעולם כולו הוא סוג של מוות בהמתנה. כולנו עוד מעט שם. וכשאדם חווה את העולם באופן הזה, אז זה החול ושתו, כי מחר נמות. אז אין טעם לחשוב לטווחים רחוקים, אז הכל צריך להתממש ולקרות עכשיו. זה טוב לשטן, זה רע מאוד בשבילנו. לכן אנחנו לא רוצים להיכנס לחוויה הרגשית. אז בעצם יש פה כמה דרגות. הדרגה המצויה אצל כל אדם מישראל זה שהוא ודאי חייב לעשות חסד עם הנפטר, ובאין ברירה הוא גם צריך להתמודד עם החיזיון הקשה הזה של המוות, ואף על פי כן, הוא לא צריך להיכנס לעולם הרגשי המופרז שחווה את זה כייאוש, אבדון, כיליון, מזה צריך להיזהר, לכן אל להסתכל בנשים בשעה שחוזרות מן המת מפני שהשטן מרקד ביניהם. יש מדרגה גבוהה מזו, היא מדרגת אנשי הרוח, הרגילים, הכהנים של עם ישראל, שהם אפילו לא מתקרבים לבית הקברות, אלא בשביל קרוב מדרגת ראשונה, שהוא באופן מובהק זקוק לו, לחסד שלו. אז האיש הזה פוגש מוות, אבל לעתים נדירות, ויש לו באופן כללי איזה כוח חיים שמלווה אותו, ובקצה הפירמידה הכהן הגדול שהוא בכלל בכלל לא שם. שהוא לגמרי נאחז בחיים, אין אצלו מקום לייאוש, אין אצלו מקום למחשבות מצמצמות קטנות, זהו הכהן הגדול. והאמת שכל הסוגיה הזאת קשורה לסוגיה רחבה הרבה יותר, בואו ניפגש איתה. אנחנו מכירים את המושג צניעות. צניעות זה תמיד מצלצל מפחיד. צניעות, צריך בגדים צנועים, צריך להתנהג בצניעות, צריך צניעות, 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 זה הרבה פעמים מאיים, מלחיץ. מה זה הסיפור הזה של צניעות? מה יש שם? איפה זה התחיל בעצם? כשאנחנו הולכים אחורה, אחורה בזמן, אחורה בתורה, אל המקום שהוא קצת מאחורי הקלעים של העולם שמוכר לנו, אנחנו הולכים אל גן עדן של תחילת ספר בראשית, ואנחנו פוגשים את ההתחלה והמקור לכל עולם הצניעות. שאנחנו מדברים עליו. מה קורה שם? בגן עדן. גן עדן זה מקום שבהתחלה אין בו שום צניעות. האדם ואשתו עירומים ולא התבוששו. לא התבוששו מפני שאין במה להתבייש, כי הכל בסדר, הכל הולך בהתאמה למה שהקדוש ברוך הוא ברא, הכל טבעי, הכל נכון. הגוף לא משמש לחטא, מדוע להתבייש בו, מדוע להסתיר, מדוע לחסות, הכל בסדר גמור. מה קורה אחרי האכילה מעץ הדעת? אחרי האכילה מעץ הדעת, אנחנו כבר מתחילים להתערבב, להתבלבל, להכיל בתוכנו מושגים סותרים. טוב, עץ הדעת, טוב ורע. אנחנו אוכלים ואנחנו בכל דבר בישותנו נהיים גם טובים וגם רעים, ולכן הגוף הזה צריך קצת זהירות. החוש שפוגש את הגוף נתפס אליו. במלוא כוחותיו, במלוא עוצמה, הוא מאמין בו עד הסוף, הוא לא מחפש מה מסתתר מאחוריו, אולי יש נפש, רוח, או נשמה, אולי יש אישיות ורצון, הגוף כשלעצמו הוא עלול לבלבל. יש בו טוב, אם משתמשים בו לטוב, יש בו הרבה רע, אם משתמשים בו בלי הבחנה. ולכן מה אנחנו עושים? אנחנו נזהרים מהמראה העוצמתי הזה ומסתירים. אנחנו לא מרמים את עצמנו, אנחנו לא ילדים קטנים שחושבים שהם ישים יד על העיניים הם לא יהיו פה, או שאם נשים יד על העיניים, אין דברים בחלל החדר. אנחנו יודעים מצוין, צניעות איננה רמייה. צניעות זו החלטה מודעת אני יודע שהגוף במלוא עוצמתו יזעזע את נפשי, כלומר, לא אצליח לראות מה מסתתר מאחוריו, לא הייתה משקל אמיתי לאדם הזה או לאישה הזאת שעומדת לנגד עיניי, ולכן אני מחליט לצמצם, למזער קצת את עוצמת החוש. דווקא במקום שיש קשר נפשי מאוד עמוק, אנחנו מאפשרים לצניעות להיות מוסרת לאט לאט. זה קשר שבין איש לאשתו בתוך חיי המשפחה, דווקא בגלל שהם קשורים במקום עמוק, יש מקום להניח לגוף לבוא לידי ביטוי, ואנחנו שמחים בדבר הזה. זה לא הדבר היחיד שאנחנו מסתירים בעקבות גן עדן. אנחנו יכולים לראות שיש עוד שני עולמות שאנחנו מסתירים, ושניהם מקורם בגן עדן. צניעות אחת, כתוב שאין קוראים צנוע, אלא למי שצנוע בבית הכיסא. מעניין. כלומר, אדם שהולך לשירותים, צריך להתנהג בצניעות. יש איזה מנהג נלוז כזה ברחבי הרחובות. לפעמים רואים אנשים ממין גברים שלא שמעו על המשפט הזה, ואין להם שום בעיה לייצר בתי כיסאות טבעיים בצידי הדרכים. זו חוסר צניעות. חוסר צניעות לא כי צריך להתבייש ממישהו, לא כי כל זה, אלא יש פה משהו עמוק יותר. שוב, זה מתחיל מתקופת גן העדן. מה קרה שם? כתוב שעצי החיים היו אמורים להיבלע באיברים. כלומר, אם האדם היה אוכל מעץ החיים ולא מעץ הדעת, עץ החיים, כשמם כן, הם רק מביאים חיים. כל מה שהוא היה אוכל היה בונה אותו, אין הפרשת פסולות, אין צורך בעצם בבית הכיסא, הכל בסדר. מאיפה נולד הצורך בבית הכיסא? עץ הדעת. טוב ורע, חלק מהאוכל טוב, הוא בונה אותנו, מביא חיים, חלק מהאוכל צריך להיות מופרש החוצה. היום אחרי הסילוק מגן העדן אנחנו מבינים שזה גם אפילו בריא שזה יהיה כך, כי כרגע זה מתנהל באופן הזה. אבל אנחנו לא רוצים להיות יותר מדי מושפעים מהחלק הזה, מהחלק הנמוך הזה של האדם, מחלק הפסולות של האדם. אנחנו לא רוצים שהאדם בבית הכיסא יהיה עסוק בהסתכלות ולראות ויאמר לעצמו בסופו של יום, זה אני. זה אני, בהמה, אותו דבר, הנה, עם כל המשמעות של בית הכיסא. לכן אנחנו ממזערים את העצומות החוש ומסתירים. מסתירים, ומתבוננים, מצניעים את עצמנו, למור, לעצמנו בעיקר, אנחנו הרבה מעבר לדבר הזה. דבר שלישי שאנחנו מצניעים, זה את המת. בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו בפרשה. הכהן הגדול לא מגיע בכלל, והכהן הרגיל מגיע רק לקרובי משפחה, וכל אדם מישראל מגיע, אבל צריך להיזהר, לא להיכנס לאיזו סחרחרה נפשית כזאת. אבל יש עוד דבר שאנחנו עושים, וכתוב בגמרא, והצנע לכת עם אלוהיך, והצנע לכת זו לוויית המת. כלומר, מלווים את המת באופן צנוע. יש איזה מנהג שאנחנו רואים לפעמים ברחבי העולם, ומציבים אנשים מתים כמו שהם, ובאים וחולפים על פניהם להיפרד מן הנפטר. רואים את גופתו, חסרת החיים, ובאים לומר שלום. זה לא יהודי. זה לא יהודי, אנחנו מצניעים. כלומר, אם צריך לזהות נפטר, או זה עניין אחד. אבל משם והלאה, אנחנו לא נפרדים מהגוף הזה. אנחנו לא פוגשים את הגוף חסר החיים. לא כי אנחנו משלים את עצמנו שהאדם לא מת. מפני שאנחנו לא רוצים להיפגש בחיים, בחדלונם, בצורה החושית החזקה, עד כדי הערבוב הגדול שיקרה לנו מהם. ושוב, זה התחיל שם, בגן העדן. כי לפני גן העדן, צריך לומר בצורה שלמה יותר, זו מחלוקת מה היה צריך לקרות. הרמב״ם אומר שהאדם, גם אם לא היה אוכל מעץ הדעת, היה נפטר באיזשהו שלב, אין מה לעשות. כי האדם בנוי מגוף, והגוף מתקלב, באיזשהו שלב החיים היו נגמרים. מה שכתוב, שביום אוכלכם ממנו, כן, מות תמותון, אומר הרמב״ם הכוונה שתוקדם המיטה, כמו מחללי המות יומת, ואם אדם לא יחלל שבת, לא ימות, ימות. יראה שבת, אולי ימות קודם. אותו דבר במקרה, זה הרמב״ם. הרמב״ם גם אומר שאחרי תחיית המתים, שוב נמות. כי כלומר, אנחנו נגיע לפה, נעשה תמונת מחזור, נצטלם, כל אחד יראה מה חלקו בעמלו, מה הוא בנה בעולם המפותח שכבר יש, ואחר כך נלך מכאן לעולם שכולו טוב, כי הגוף מוגבל והוא לא יכול לקבל את הטוב. זה הרמב״ם. אבל חכמי האמת, ואני קורא להם כך מפני שהרמב״ן קורא להם כך בדיוק במחלוקת הזאת, חכמי האמת, הרמב״ן, חכמי הסוד, אומרים אחרת. במקרה הזה אנשי הסוד אומרים את הפשט. אומרים בדיוק כמו שנשמע בפשט. אם אדם וחווה לא היו אוכלים מעץ הדעת, הם היו חיים לנצח, בתוך גוף, כאן ועכשיו. ואחרי תחיית המתים, בעולם מתוקן מחדש, שוב נחיה לנצח. אנחנו לא נחזור על מנת ללכת. אנחנו נחזור על מנת להישאר. אם לא יהיה מספיק מקום על כדור הארץ, אומר הרב קוק, יש הרבה כוכבי לכת. יש מרחבים, לא לדאוג. מי שרוצה לקנות לעצמו איזה שטח במאדים, ירח או כל כוכב אחר שנראה לו, זה הזמן, כדאי להשקיע. החכם עיניו בראשו, אבל לפני שפותרים את בעיית האוכלוסייה, שאיפה להושיב אותה, צריך לדעת את העיקרון. העיקרון הוא שהמוות מספר על חידלונו של האדם, על חטאו של האדם, על זה שפספסנו את עצמנו, שאיבדנו את עצמנו לדעת, לעץ הדעת, שלא ידענו לעצור בזמן, ובעצם העולם המתוקן הוא עולם ללא מוות. כשאנחנו נותנים דגש גדול מדי על המוות, אנחנו מפספסים. אני רוצה לחזור לפרשה שלנו, ולומר שהרעיון הזה שהכהן הגדול לא רואה מוות בכלל, והכהן הרגיל רואה מוות לעתים נדירות, ובעצם תורתנו היא תורת חיים, והיא לא תורה שדורשת על המתים, והיא לא תורה שעוסקת בהפחדות, באיומים, בחרדת המוות, לא בזה היא עוסקת. תשימו לב שבתורה שבכתב אפילו לא מופיע העולם של גן עדן וגיהנום, ובנביאים ובכתובים זה מופיע ברמז דק שבדקים, דווקא כדי שלא נשאב לשם. אנחנו כאן כדי לחיות נכון, כדי לתקן את החיים שעל פני האדמה הזאת כראוי, זה תפקידנו. וכהן שלא פגש מוות בצורה מוחשית, אכזרית, מבלבלת כל כך, יש לו חוסן. הוא יכול לתת לנו אמון בחיים האלה. הוא יכול לדבר על החיים מנקודת מבט ראויה, נכונה. אנחנו כבר התרגלנו כל הזמן לשמוע, לקרוא, כלי תקשורת, אנשים עם המון פסימיות, החלשה, מדברים על הרע, מדברים על החיסרון, מדברים על הבעיה. ואנשי הרוח, הכהנים של פעם, אנשי הרוח של היום, תפקידם לדבר לא על הבעיה, לדבר על הפתרון, לדבר על היש. מה יש כאן? למה אנחנו כל כך חפצים בחיים האלה? מה הסיפור של העולם שלנו? מה הסיפור של עצמנו? ככל שאנחנו נרחיב את דעתנו למקום של חיים, של דבר שהוא בריא ואופטימי, אנחנו מכוונים את דעתנו הרבה יותר לעולמה של תורה. אמור על הכהנים בני אהרון, לנפש לא יתמה בעמיו, אל תהיה עסוק במוות. אנחנו מחפשים תורה של חיים. שלום, שלום.